ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פעמיים חי של מסיימים, בעזרת השם פעם בא זה עוד יותר, בעזרת השם, בעזרת השם פעמיים חי. אמרנו שידעו תענית בעזרת השם עם עניין שבטי ישראל והוריות ומועד קטן ומקום וגיטים ועירובים וברכות חגיגה ושבת, ברוך השם שראינו מה טוב חלקנו. גם אני סיימתי הערב עירובים. אנחנו אומרים הללו רצים והללו רצים, כל העולם הזה זה עולם של מרוצה, כל העולם הזה זה עולם של מרוצה, רק צריך לדעת איפה לרוץ, איפה לשים את כובד המשקל, איפה האדם שם את הכוחות שלו. הללו רצים לחיי העולם, והללו רצים. באמת, ברוך השם, אנחנו שמחים, גם רוצים לחבר את המסכים במהליון, וסכים עושה את המשקל מאוד, ושסיים הספר, זה חובת התלמידים, זה שעדו הספר שלנו כספר, ספר מיוחד, לעבודת השם על דרך החסידות, אמרו לו, כספר כידוע, כספר הזה לא קרוב בבר שם, בעצמה היה בבקרים בבר שם אחר כך, מצאו בבוק עם דרשות שלו, שנפתח ספר יש קודש, דברים מדהימים, יש חוקים של רבי קורון שכתב ספר על עבודת השם המיוחדת, שאמרו לו כסף, זה ספר מאוד חשוב, התחלתי לראות אותו אחר בזמן האחרון, ממש ממש ספר יסוד לעבודת השם, חוק מדי זה ברוך השם והחפות של פרסים, איזה ישיבה מלאה טובה, אפילו אבא שלה לא מתחבן של מסעי ברוך השם של יסף, של מבחנים נזכר לבית, ונפקיד את הדברוני, זכר יוחאי, שמיקום דמו. ואנחנו רוצים לשנה את הסדת חיגוש, לבקש את כל המסיימים, אנחנו נעלה לכאן, מי שיצא לבי, עד הרגל מילים על המסכת, אחר כך כולם ביחד, אומרת יום ראש שיבה בכנס, אשר ישיבות ההסבר, שאתם שם, וסיימים, שלמדתי מראש לעשות לזמנים הבאים, סוף זמן זה מוקדש לסיום, השמר תחיל גדול בזמן, זמן שלוש החולים דברת השם רפאל לא מבטרים, מסכת אחרי מסכת עד ש"ס, אבל ש"ס מתוקה, ש"ס של עובדים לא בעזרת השם. אז אנחנו נבקש להסכת חידוש כולם ביחד, אומרים את האדרה וקדיש כולם ביחד. זאת אומרת, כל אחד אומר לעצמו את האדרה שהוא סיים, כולם ביחד אומרים קדיש, עזרת השם. אז יעלו ויבואו המסעמים, כולם פה, יעלו ויבואו המסעמים לכאן, בלי ענווה, בשמחה, מפרסמים, עושה נקרא. והכל הכל הלילה הזה ברפואת הרב יהודה בן שמחה.
טוב, בסייעתא דשמיא סיימתי שלוש מסכתות ככה, ורציתי לקשר בערך את שלושתה. המסכת ראשונה זה מסכת אוריות, אני אקרא כל סיום של כל מסכת ואחר כך אני אקשר את זה. אביה ורבא ורבי זרע ורבא במתנה הבו יתווה ובו צריכה רשע אמרה כל דאמר מילתא ולא מפריך לאו רשע דכולו יפריך דכולו יפריך דאביה לא יפריך. הסיום עכשיו זה של מסכת אוריות. אז הארבע אורים האלה הם ישבו והיו צריכים שיהיה להם ראש, אז הם אמרו כל מי שיגיד משהו ולא יפריחו את הדבר שלו אז הוא יהיה הראש. אז את כולם צריכו להפריח חוץ מהבעיה. ואחר כך רבא ראה שהבעיה עלה לגדולה, אז הוא אמר לו נחמני, שזה השם של הבעיה, תגיד לי דבר תורה. ואחר כך הוא שאל אותו, מה יעלו רבי זרע ורבא בר מתנה, היי מנאי הוא עדיף. רבי זרע חריך ומקשה, ורבא בר מתנה מתון ומסיק. מהי? תקו. אחר כך הוא שאל אותו, מי עדיף להיות רבא בר מתנה, מי עדיף להיות ראש אחריו?
כל רב, נו.
מי עדיף שיהיה ראש אחריו? אז הוא שאל אותו, רבא בר מתנה הוא מתון ומסיק, הוא לומד ואחר כך מסיק. ורבי זרע הוא חריף ומקשה, הוא כאילו נקרא לזה, הוא בערך הוא מריץ, הוא מקשה קושיות ומתרץ אותם. אחר כך הוא זמונה לו תקו. אז לכאורה אנחנו שואלים מה העניין בכלל לשאול, הרי ברור מי שמסיק ומגיע על הלכה בסופו של דבר, הוא עדיף על מי שמקשה כל הזמן. אז הוא בא להגיד לנו פה שדווקא אפשר לחבר את שתיהם, שאחד תלוי בשני, שמתוך הקושיות שאנחנו מביאים אנחנו מגיעים להלכה, וככה אנחנו מחברים את זה למסכת מכות. סוף מסכת מכות, יש שם את הסיפור על רבי עקיבא עבוד השלושה המוראים שהיו איתו, שהם עלו תנאים, סליחה, שלושה תנאים שהיו איתו, שהם עלו להר הבית וראו שהוא יוצא מבית קודשי הקודשים והם בוכים והוא צוחק, הם שאלו אותו למה אתה צוחק, הוא שאל אותם למה אתם בוכים, ואז כל הסיפור הזה וכן הלאה. אז מה רבי עקיבא ראה? נקשר את זה למסכת תוריות. הוא בא להגיד לנו שמתוך הקושיות שהקשו על רבי עקיבא על החורבן, שהקושיות זה החורבן, איך זה יכול להיות שהגענו למצב של חורבן וכל זה? מתוך הקושיות שזה החורבן הוא מצא את ההלכות שזה הגאולה, מתוך כך הוא ראה ובגלל זה הוא צחק. ויש נקודה שרואים אותה בתוך מסכת תענית, שהגמרא אומרת, הם ראו את החורבן,
כיוון שהגיעו להר הבית.
שהגיעו, סליחה.
לא, לא עלו להר הבית. הגיעו לישיבת הקודש, אבל בשביל הר הצופים. במקומות אחרים כתוב שהגיעו לצופים,
אז במסכת... אז במסכת תענית כתוב, משנכנס אב מעטין בשמחה. אז אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב הם מעטים בשמחה, כך שמכנס אדר מרבים בשמחה. אז אפשר לשאול, מה עכשיו אנחנו מדברים פה על חורבן, בכי, צער, חודש אב, מה אתה מביא לי עכשיו חודש אדר שמחה? אז אותו דבר כמו שרבי עקיבא ראה אז, שמתוך החורבן ומתוך כל העצב שזה הקושיות, אנחנו רואים את השמחה, את הגאולה, שזה אדר. עכשיו אני רק אקריא את הסיום של תענית. אמרו לה ביראה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו, זה קיווינו לו ויושיינו, זה השם קיווינו לו, נגיד לו ונשמחה בישועתו. אדרן הלך בשלושה פרקים, וסליח עלה מסכת תענית.
מי עוד רוצה לומר אדרן? איזה מסכת שהוא סיים? לא להתבייר, שאתה לא זמן, חבוד.
זה מסכת שבת, אני מסכת ברכות. אז שתי מילים, לא ממש קשור למסכת, אבל
ברכות בשבת?
לא, זה לקחתי מה שהיה פה, זה אין לי משהו, ברכות לא פה. ברכות. כמובן מסכת ברכות מדברת בעיקר על ברכות שמבקשים ואומרים תודה לקדוש ברוך הוא, והעיקרון של תודה זה דבר שכולנו צריכים ללמוד, במיוחד זה המודה אני הראשון של הבוקר. אז ברוך השם שהרבה פה אנשים וכמוני קטונתי מסיים הרבה מסכתות, אז כמובן דבר ראשון תודה רבה לבורא עולם, זה נשמע כמו תשעת בר מצווה, אבל תודה רבה גם לישיבת הכותל, לכל המסגרת, אם זה המאה או שבעה, למשגיח, לחבר בשיעור, לרמים, לכולם שזיכו אותנו עם כל החוב, עם החברה והחבורה, נסיים את המסכתות. אדרן הלך מסכת ברכות.
נו, מי עוד מרדרן? ליאור, נו?
מסכת תענית, יש לי משהו קצר להגיד. טוב, יש איזה משהו בדף כפתת עמוד א' במסכת תענית שרציתי ככה להגיד עליו איזה כמה מילים, לאו דווקא לתשעה באב, אבל גם אפשר להתמקד מהעניין הזה לתשעה באב. תענית, כשחרב טרנספורוס הרשע את האחד, נגזר גזרה רבן גמליאל להריגה. בא אדון אחד ואמר את המדרש, אמר ברוך אתה מתבקש, ברוך אתה מתבקש. כן, רצו להרוג את רבן גמליאל, שמע בן גמליאל, עזב את השמיני, התחבא מאותו בן אדם שאתה הרוג אותו. עזה לגבי בצינה, אמר לי מציע לך, מה הייתי לי, לאל מדעתי? אמר לו, הבן אדם שאתה הרוג אותו תפס אותו. אמר לו, אם אני מציל אותך, אתה מבטח לעולם הבא? אמר לי, אין, אמר לי, שאתה בא לי, אמר, אתה נשבע? נשבע. סליק ליגה, נפיל ומית, מתרגז לגזרת או מתחד מינם, הבאת לי לגזרתיו. כן, ובגלל שזה שרדף אחריו להרוג אותו, אז הוא נפל בעצמו מהגג, ואצלהם מה שהם כאילו אומרים, שמי שגזר גזרה והוא בעצמו מת בזמן הגזרה, אז מבטלים את הגזרה, ובגלל שמי שרצה להרוג את רבן גמליאל מת בעצמו, אז בעצם ביטלו את הגזרה. צובת כל ואמרה, אדון זה מזומן לחיי עולם הבא. תום אמר שחרב את המקדש בית הבית בראשונה, התקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל, ואמרו לפניו בראש העולם, אוי ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורים לך, וזרקו כלפי מעלה. כן, אז הפרחי כהונה האלה שעדיין לא הספיקו ממש לעבוד בבית המקדש, אמרו, אנחנו לא הספקנו לעבוד, מה נעשה עם המפתחות האלה? כבר זרקו את זה לקדוש ברוך הוא, ויצתה כן בסדר כי הייתה מהם, והם קבצו ונפלו לתוך האור, ועליהם קונים ישעיהו הנביא. וכך הלאה ממשיכה הגמרא. הנקודה בעצם שרציתי להדגיש דווקא מהקטע הזה, שזה קטע מאוד אבסורדי ועצוב, כאילו שהפרחי כהונה, שזה אנשים שעוד לא הספיקו לעבוד במקדש, באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עשינו בעצם? מה אנחנו, התפקיד שלנו בעולם? בוא נקפוץ לאש, כאילו כבר אין לנו מה לעשות. העניין של תשעה באב, מה שאני חושב בכל היהדות, זה שכל יום שמגיע במהלך השנה זה לא יום, זה אנחנו לא חווים את תשעה באב בתור יום, אנחנו חווים את תשעה באב בתור יום שבו חרב את המקדש, כמו שאומרים שיום שבו דור שלא נבנה בבית המקדש כאילו חרב בו. ובאמת בעזרת השם שנזכה להרגיש שתשעה באב שיבוא עלינו יהפוך מיום יגון לשמחה בעזרת השם, אבל גם בעצם שאם זה לא יקרה חס ושלום, שנצליח להרגיש שתשעה באב זה בעצם יום שבו נחרב את המקדש. הדרן הלך שלושה פרקים, עשה רק הלך נוסח את העניים.
מה הקשר בשני הסיפורים? תחשוב, זה תצלם, יש קשר. עומר, בבקשה.
נגיד משהו קטן על מסכת חגיגה. לקראת הסוף של הפרק שלישי הגמרא מביאה את המחלוקת של רבנן ורבי אלעזר לגבי מה הטעם שמזבח זהב ומזבח הנחושת לא נטמעו לאחר עלייה לרגל. בהמשך הגמרא מביאה שתי ממרות, והממרה השנייה היא נוגעת לעינם מזבח הזהב, ואנו נתמקד בה. מר יש לקיש, אין אור של גיהנום שולט בבושי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כאוב ודינר זהב? כמה שנים אין האור שולט אל בו. בושי ישראל שמלאים מצוות כרימון, תכתיב כפלח הרימון רקתך, אל תקריא רקתך אל הרקני שבך, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אותו מזבח הזהב היה לו ציפוי כאובי של דינר זהב, והם מקריבים עליו כתורת הרבה שנים, ואותו גחלים של הכתורת לא שחקו את הזהב. בושי ישראל שהם מלאים מצוות כרימון, כמו שנאמר בפסוק כפלח הרימון רקתך, ודרשו לקרוא רקני שבך, שהם פושעי ישראל, על אחת וכמה וכמה שאור הגיהנום לא שולטת בהם. אם כן, אנחנו יכולים להקשות על ריש לקיש, מדוע נתן דווקא את הדוגמה של מזבח הזהב ולא של מזבח הנחושת? הרי השימוש במזבח הזהב היה יותר תדיר ממזבח הנחושת. אז מה שאמר לנו ריש לקיש, דווקא מזבח הזהב זוהי אש אמיתית, שבאמת אש יכולה לשרוף ולפגום, ולא כמו לא כמו האש של הנחושת, שזו דווקא אש יותר רוחנית שאין בכוחה לשרוף ולפגום במזבח. אין כאן באמת עניין של קל וחומר, כאילו זה מה שיש לו להגיד, דווקא את העניין של מזבח הזהב. אבל אנחנו רואים שאותה אש המזבח הזהב יש בכוחה לשרוף ולפגום במזבח, ובכל זאת לא פגמה בו. דרך עלן חומר בקודש, זיקלך מסכת חגיגה.
האמת שקצת מוזר לעמוד פה, שאני בדרך כלל מצלם, עכשיו אני מצולם, אז טוב, שינוי נראה קצת. אני אעשה סיום על דיבר סיום על מועד קטן. הגמרא במועד קטן בעצם מסיימת דברים שגם נמצאים במסכת ברכות. אחד מהם זה המאמר של רבי לוי. ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, וזוכר ומקבל פני שכינה, שנאמר, יחור אל חיל אל חיל, הרי אלוקים את ציון. אם נסתכל בפסוק, נוכל לראות שיש שורש באמת של המקומות האלה, בית מדרש ובית כנסת, המילה חיל למשל.
גם אמר שם במקום במסכת ברכות, וגם אבן עזרא, דברים שחי למעשה זה ריבוי אנשים, קבוצות אנשים, בין אם זה חבר, בין אם זה אנשים בצבא מוגנים, בין אם זה בקבוצות אחרות. גם המילה חי על עצמה היא קשורה ללימוד תורה ולתפילה. כמו שאנחנו יודעים, תפילה אי אפשר לעשות בלי מניין, שזה בעצם קבוצות אנשים. וגם לימוד תורה, כמו שאנחנו יודעים, שאין לימוד תורה, אין לימוד תורה אלא בחבורה, אין התורה נקנית אלא בחבורה, שגם גם בתורה המעלה הכי גדולה זה לימוד בחבורה, לא באדם יחיד. בפסוק הזה בנוסף יש פה גם משמעות וזיקה גם כמו שליאור אמר לתשעה באב ולהר הבית, ירא אלוקים וציון. יש פה רמז לפסוק שלוש פעמים בשנה יהיה כל זכורך בין השם אלוקיך במקום אשר יבחר. זאת אומרת, הקשר הזה של היציאה מבית כנסת לבית המדרש והמשמעות של העלייה להר הבית. בהמשך המאמר, כל היוצאים בית הכנסת בית המדרש, יש פה משהו שהוא די תמוע. זאת אומרת, איך אפשר בימינו אנו, קשה מאוד להבין איך יוצאים מבית מדרש לבית כנסת ולהפך. זאת אומרת, כי בדרך כלל מה שקורה שזה אותו מקום. הבן איש חי בעצם מבאר שקודם כל המציאות בזמנם הייתה שזה היה שני מקומות שונים שהיו מחוץ לעיר, ולכן אדם שיוצא משם לשדה, בין אם זה לבית הכנסת ובין אם זה לבית המדרש, היה ללכת בצורה מאוד מאוד, ללכת מאוד, זאת אומרת, הרבה, וגם כן להתנתק מהבית שלו. אז הבן שלך אומר למעשה שהמעלה של אנשים האלה היא שלמרות שהם כביכול סיימו את התפילה שלהם ויכולים ללכת הביתה, הרי יש הלכה שאומרת כידוע שאסור לאכול לפני תפילה, ואחרי תפילה אדם שיתפלל יכול בעצם ללכת להתפלל ישר. ופה למעשה האנשים האלה שהם כביכול מבטרים על האוכל הרוחני, הגשמי שלהם, של האוכל הרוחני שלהם, מראים שבאמת האוכל הגשמי הוא בעצם אמצעי לאוכל הרוחני. בהקשר למאמר שלנו אפשר לומר שהיציאה הזאת, ההעדפה שלהם את האוכל הרוחני על הגשמי, היא בעצם מקנה להם את האפשרות לראות את פני שכינה. כידוע ש כל אחד יש לו מעלה מסוימת לקבל פני שכינה, בין אם זה בשורה הקדמית, בין אם זה בשורות האחוריות יותר. האנשים האלה, למרות שיכול להיות שהם לא גדולי תורה, הם לא ענקים, מלכי רוח, האנשים האלה זוכים ורואים פני השכינה, בשורות הקדמיות, בגלל הדבר הפעוט לכאורה, שמבטרים על האוכל הגשמי שלהם בשביל האוכל הרוחני שלהם. גם ההלכה הזאת, אמרו ששאלנו מקודם, שהקשרנו שבאמת בימינו זה אותו מקום, אז מה החידוש פה? מה ההלכה הזאת בעצם? מה המאמר הזה מחדש לנו? אז המשנה ברורה בסימן גוף נוני סיף קטן א' מבאר לנו שהבחינה הזאת של היציאה בית הכנסת בית המדרש קיימת גם היום. ובאיזו צורה? בצורה של לימוד תורה, שאדם יוצא בית הכנסת סיים להתפלל וזוכה ללמוד תורה, אם זה בחבורה, אם זה בזוגות, ובכך הוא בעצם זוכה להגדיל את התורה שלו ולסמוך אותה לתפילה שלו. זה גם, אגב, זה גם תשובה שיזכה לעתיד לבוא, להגיע לעולם הבא. ואחד השאלות שישאלו אותו, כבד התאים לתורה? אז לא רק שהוא כבד התאים לתורה, אלא גם הגיע למעלה שהוא סמכת על התפילה, וכך הוא זוכה לראות גם פני שכינה. לעניות דעתי, בדבר הזה יש גם רמז לבין הזמנים. זאת אומרת, באמת, כמו שהרבה רבנים אמרו, אין לי יותר מה להוסיף עליהם, אבל באמת שבין הזמן, למרות שהוא כביכול אדם לא נמצא בישיבה בגשמיות שלו, הוא לא אומר, אין לו סדרים, אין לו בצורה פורמלית, אין לו סדרים, אין לו הפסקות, כל הדברים האלה, אז בעצם פה שהוא זוכה גם אחרי התפילה לקבוע עתים לתורה, זאת אומרת שזה נמשך לו מההתחלה של היום, מהתפילה שהיא מייצבת אותו וחזרת אותו פנימה אליו, הוא יוצא, בהמשכה הוא יוצא החוצה ובעצם מתחבר עם שאר האנשים. באמת יהיה רצון שנזכה כולנו לקבל תורה מתוך תפילה ולזכות כולנו לראות בית המקדש במהרה בקרוב.
זה גם הלכה בשולחן ערוך,
כן,
שבעצם אדם בבוקר ככה מחויב לעשות. מאין אמרנו זה הלכה לבין הזמן, כל בוקר אדם מתפלל במניין בזמן קריאת שמע, אחרי זה קובע עתים לתורה, אז הוא מקיים את כל המעלות. זה דובר על
עכשיו נתנאים
כל
השעת נתנאים. האמת לא יודעת שצריך להכין, אבל גם אני סיימתי מאוד קטן,
אז ככה אני הבנתי את המאמר, לא יודע, לא הסקתי שום מקום. אז ככה, אז כתוב אותו מאמר, אמר רבי לוי קורצם מבית הכנסת לבית המדרש, מבית המדרש לבית הכנסת זוכה מקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחי לחי ליראה לאלוהים מציון. אז חשבתי להגיד ככה, בעצם באופן עקרוני, אז אפשר להגיד שבית הכנסת מבטא את התפילה בעצם. בגלל שאתה מבטא את התפילה, יש עניין בתפילה, אדם שמתפלל בכוונה לפחות, או באופן, מה שאנחנו אמורים להגיש בתפילה, אמור להרגיש מין סוג של התעלות רוחנית כזאת, מין קרבה להשם. אדם שמגיע למין קרבה כזאת להשם, אמור להרגיש שהוא באמת הגיע לשיא הקרבה להשם, שיא פני שכינה. ואז שהוא מגיע לשיא פני שכינה, במילה הוא כבר לא צריך להתקדם משהו מקום. הוא נשאר, שם הוא נשאר ברוחניות כזאת, הוא מרוצה מהחיים כזה, הכל מצוין. זה מה שבא להגיד המאמר, שאחרי שאתה נמצא בבית הכנסת והייתה התעלית על הרוחניות, שאתה כמו מרגיש קרוב להשם, עדיין אתה צריך להבין שזה לא מספיק רק להיות ברוחניות, צריך גם לפעול בפועל וללמוד תורה, ולכן צריך מבית הכנסת ללכת לבית המדרש. יש גם בעיה אחרת, שאדם עלול להישקר רק בבית המדרש, ולא להיקשר אל השם, אלא ללמוד תורה בשביל תורה, ולא ללמוד תורה בשביל להתקרב אל השם. ואז מלא, גם זה בעייתי. ולכן בשביל האיזון הזה צריך מצד אחד להיות בבית הכנסת, להתחבר לשם בתפילה, להאמין שזה לא מספיק לעבור לבית המדרש. כשהוא נמצא בבית המדרש, תמיד צריך לחזור לבית הכנסת, לחזור ולהתחבר לשם. ואז במילא, רק ככה שהוא עולה מחיל אל חיל, רק אז הוא יראה לאלוהים מציון. ואז תמידי חכמים כאלה, שהם אף פעם לא מרגישים שהם מגיעים לאידיאליות בתפילה שלהם מצד אחד, ומצד שני בלימוד תורה שהם עדיין קשורים לשם, שאין להם מנוחה, אז הם הולכים מחיל אל חיל, ואין להם מנוחה אפילו לעם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, הראה אלוהים מציון. אדרנה לך ולא מברכים, וסליק עליהם, ולסך מאוד קטן.
תפילה זה חיי שעה, ותורה זה חיי עולם, אמרה אומרת. רגע, זה מובן, לא שמה.
ברשות הרבנים, ברשות כולכם, רציתי מאוד לשתף אתכם במשהו שחשבתי עליו הרבה זמן. גם מסכת מועד קטן. בפרק השלישי שמדבר בעיקרון על אבלות ואיך מנהגים כלפי המתים, יש כמה מקומות שהגמרא מדברת על הכבוד. הכבוד כלפי המת, הכבוד כלפי עניים והכבוד כלפי אישה. יש כמה מקומות שמדבר על הקריאה שאישה קוראת, זה הקריאה חייב להיות רק חלקי, יש אומרים שזה מצד הצניות, ויש אומרים שזו עצם הקריאה בבגד של אישה, זה פוגעת בכבודה. והגמרא בדף כף זין מתארת איזה 7-8 מקרים שאנחנו מתייחסים לעשירים ועניים בדיוק באותו צורה, ככה שלא לפגוע לא לגלות את העניות ואת המצב הירוד של העניים. ובדרך כלל כבוד זה משהו שיכול להיות שאנחנו שומעים את זה וזוכרים כל מיני מאמרי חז"ל של השליליות, של הדרגה השלילי של כבוד, שלא מחפשים כבוד ובורחים מהכבוד. והאמת היא שרואים פה וגם בעוד מאמרי חז"ל דברים שמייחסים איזשהו מעלה לכבוד, ורואים את המשנה בפרקי אבות שאיזה מכובד המכבד את הבריות. כלומר, זה משהו שאולי כן מחפשים, אולי שיש צד נכונה של כבוד. והאמת היא שהמערב בתפארת ישראל מגדיר את הכבוד של כל בן אדם בתור, הוא מגדיר את זה בתור צלם אלוקים, שצלם אלוקים זה בעצם משהו שיש לכל בן אדם, לא משהו שהוא עושה לקבל את הכבוד, זה פשוט משהו שיש לו באופן אוטומטי. ועכשיו היה לי תמיד שאלה, איזו מכובד המכבד את הבריאות? אוקיי, אז אולי זה מראה שאני מכבד מישהו אחר, אז אני במדרגה יותר נמוכה והצד השני ברמה יותר עליונה. אז למה זה עדיין, זה לא מובן לי לפחות, למה איזה מכובד המכבד את הבריאות? למה זה במידה כנגד מידה כזאת? למה דווקא מי שמכבד אחרים אז הוא מכובד? דווקא להפך, הוא מכבד אחרים אז הצד השני הוא מכובד. למה הוא מכובד? אז לפי המהר"ל זה מאוד מובן, דווקא מי שמצלם אלוקים זה דבר שיש לכולם באותו רמה. אז לכן מי שמכיר את הצלם אלוקים בשני, בעצם הוא גם מכיר את הצלם אלוקים בעצמו, כי בדיוק באותו צורה שהוא מכבד את האחר, הוא חייב גם לכבד את עצמו. ולכן איזה מכובד, מי זה הוא שיש לו כבוד בכבודו ובעצמו, ההוא שמכיר את הצלם אלוקים בשני, שהוא שמכיר את הכבוד בשני. ממילא כולנו מכירים שגם את הכבוד שיש לנו כלפי אחרים, בדיוק אותו כבוד יש לנו כלפי עצמנו. בשורות האחרונות הגמרא מדבר, הג'ון הלך ואילו מגלחין וסליק עליו מסכת מועד קטן.
עוד מישהו רוצה לומר? אז נגיד דניאל רוצה?
ברוך השם אמרתי תענית וגיטין והצלחתי איכשהו אולי לקשר
גם תענית וגם גיטין.
כן, ברוך השם,
תענית וגיטין,
ואיכשהו הצלחתי לקשר בין אולי בין העניינים בסוף תענית לגיטין. בסוף תענית כתוב, אמרו לבירה, אמר רבי לזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה קיווינו לו וישיינו, זה השם קיווינו לו, נגיד לה ונשמחה בישועתו. אז בפשט זה פשוט הקדוש, עתידים הצדיקים להיות במעגל, זה מחול, מחול זה מעגל, כל הצדיקים עומדים במעגל, והקדוש ברוך הוא באמצע, באמצע המעגל, וכל הצדיקים מצביעים לכיוון הקדוש ברוך הוא ואומרים את הפסוק, זה השם קיווינו לו. אז זה הפשט של, של מה שהגמרא אומרת, אבל יש איזה עניין אולי יותר עמוק בזה, שבאמת במעגל ידוע שכל הרדיוסים שווים, והקדוש ברוך הוא עומד באמצע בכוונה וכל הצדיקים במעגל. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא רוצה לרמז לנו משהו, שצדיקים, יש צדיקים מכל מיני סוגים, אבל העיקר שכל הדרכים שלהם שוות, כולם מכוונים לאותו כיוון, כולם מכוונים לכיוון האמצעי, לאמצע, לקדוש ברוך הוא. אז גם אם אדם הוא צדיק בדרך אחת ואדם אחר יש לו דרך אחרת בצדיקות שלו, אבל כל אדם יש לו אותו רעיון, כולם מכוונים לאותו מקום, ולכן זה חשוב מאוד, זה נפקא מינה מאוד לימינו ולכל המיוחד עכשיו בזמן של תשעה באב, לכל הזמן של חורבן הבית של שנאת חינם. אז יש אדם שהוא חבדניק, יש אדם שהוא ברסלב, יש אדם שהוא חרדי, יש אדם דתי לאומי, אבל כולם מכוונים לאותו מטרה, כולם מכוונים לזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל לכל אחד יש דרך אחרת לעבוד, זה לא אומר שצריכים להיות אותו דבר, כל אחד יש לו דרך אחת, אבל הדרכים שוות, וזה אולי מה שכאן הגמרא רוצה להגיד לנו, וזה בעצם נגד שלא יהיה שנאת חינם. לכן זה גם קשור מאוד לגמרא וגיטין, לכל הנושא שם של החורבן ומה שהיה עם קמצא ובר קמצא. גם כן רבנן שם היה אותו רעיון, הם לא מיחו. למה הם לא מיחו? הם לא מיחו במה שהיה שם, כי הם אמרו יש איזה מטרה, היה להם איזה מצווה, הם חשבו על איזה מצווה שיש להם להשיג. יכול להיות שהם אמרו אולי אם אנחנו נגיד לאדון הזה שהוא לא עשה כהלכה אז הוא לא יתרום לנו, הוא לא יעזור לנו, ואפילו אם זה לצורך מצווה לבנות בית כנסת. הבעיה שהקדוש ברוך הוא באמת לא אוהב כזה דבר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם ישתמש בדברים שהוא צריך לצורך מצווה לבנות בית כנסת וירמוס את הכבוד של חבר שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר גם בכל הנבואה, ואומר מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. אין עניין לעשות מצוות ולהשפיל את החבר. גם באותו דבר, אדם לא יכול להגיד טוב, אני יש לי דעה אחת ולכן כל השאר הם מפסים ואני ארמוס אותם ואגיד שהם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. צריך להיות בדרך של כבוד, לא, זה לא אומר שכולם ביחד, אבל בדרך של כבוד. וזה גם כן מצוי בהרבה מאוד, וכתוב בנציב אומר את זה גם כן, האבות נקראו ישרים ולא צדיקים, מסביר את זה באותה דרך. צדיק יש צדיקים, צדיקים הוא מגדיר את זה בהגדרה כאילו מאוד נראית קשה, צדיקים שקדוש ברוך הוא שונא אותם. איך קדוש ברוך הוא שונא צדיק? כי אם הצדיק הזה הוא צדיק והוא חושב שרק הוא צודק ודרך אחרת היא לא נכונה, זה לא אדם ישר, זה אדם שהוא צדיק, אבל הישרות היא לא, הוא לא מבין את האנשים האחרים. לא כמו אברהם שהיה ישר וידע שגם עם סדום חוטאים אפשר להבין ולנסות למצוא בהם צדיקים. גם כן התלמיד הרב קוק מצא, גם כן כתב אותו דבר, הוא כותב על עירת שמיים, שזה כלי שאפשר למלא אותו בתוכן של תינופת ואפשר למלא אותו בכלי בתוכן של זהב. אפשר למלא את זה בשתי עניינים. אם אדם לוקח את הכלי הזה עירת שמיים ומשתמש בו בדברים טובים אז יצא טוב, אם הוא משתמש בו בדברים רעים אז גם שזה עירת שמיים זה לא, כיוון שהעניין שיוצא מזה הוא עניין לא טוב, אז העירת שמיים לא שווה. הוא נותן לזה כלל, הוא אומר מתי העירת שמיים טובה? אם זה לא, אם המעשים שאני עושה לא נוגדים את המוסריות האנושית. הוא אומר אם זה נוגד זה מראה שמשהו כאן לא קשר במה שאני עושה. כמה שזה יהיה לעירת שמיים זה לא בריא. גם הרב יהודה עובדיה, שהשם ישמור אותו וישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, כל הזמן בשיעורים אומר אותו דבר, הוא חוזר על זה כל הזמן, זה ממש נכנס לי ככה ללב. כל הזמן הוא אומר שיש הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול לחסות עם הכיפה את המעשים הרעים שהוא עושה, תמיד הוא מגדיר את זה ככה. הוא יכול להיות שמישהו עולה לתורה וקורא בתורה, טועה, אז כולם צורכים עליו. אז הוא אומר לכאורה כולם בשם שמיים, כי הרי יש הלכה, אם הוא טועה אז זה טעות, אז צריך לחזור. לא, אבל הוא אומר, אם האדם עושה את זה הרבה פעמים מגאווה, הוא רוצה שיראו אותו, שישמעו אותו, אז כמה שהוא, כאילו, יש לו עירת שמיים, אבל תכלס הכיפה היא מכסה בעצם על המעשים הגרועים שלו ועל הגאווה. לכן צריך טוב טוב לבדוק בבן אדם שהוא אוהב את השני, לא שונא אותו, וכל דבריו היו באמת לשם שמיים ולא חס ושלום בשביל איזה גאווה או עניינים אחרים. הדרן הלך בשלושה פרקים, הסדיק על המסכת הענית.
טוב, אז אני גם סיימתי ברוך השם מסכת הענית, ואני רוצה להגיד משהו, אני חושב קצת קשור למה שדניאל אמר על הנושא של של המעגל, שבעצם כל הצדיקים נמצאים ביחד. בעצם הסיבה שכל הצדיקים בעצם נמצאים באותו מקום זה כי אולי מבחינה חיצונית ומבחינת כל מיני הנהגות כל אחד מהם הוא נראה קצת שונה, אבל אם אנחנו חופרים עמוק בפנים, אז כולם צדיקים, כולם יהודים עם נשמה יהודית, ובעצם בעומק כולם שווים. ובעצם אני חושב שזה יכול להיות גם קשור לסוגיה שנמצאת לפני זה בגמרא, על בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, על המיוחסות שבהן, וכל הגמרא, שהגמרא מסבירה שיש בעצם, היו שלוש דרגות בעצם בנשים שם. היה יפיפיות שבהן מה יאמרות תנו עיניכן ליופי, לפי שאין אישה אלא ליופי, מיוחסות שבהן מה יאמרות תנו עיניכן למשפחה לפי שאין אישה אלא לבנים, מכורות שבהן מה יאמרות קחו מקרחם לשום שמיים ובלבד שתאתרנו בזהובים. אז בעצם הדרגה הראשונה זה הדרגה החיצונית, הדרגה של היופי, שחזל כן מסבירים לנו שיש משמעות ליופי ולמבט החיצוני, אבל כמובן שזה רק מתוך שהעיקר זה הפנימיות. הדרגה השנייה זה באמת המשפחה, שהאישה זה לבנים, ובעצם הבנים והחינוך זה נובע בעצם מהמשפחה ומהרקע ומהאישיות. ואז מגיעה הדרגה השלישית של המכורות שמאיומות, קחו מכרחם לשם שמיים. אז נראה לי שזה לא הכוונה, קחו מכרחם לשם שמיים, סתם תלך ותתחתן עם מישהי בלי שום קשר ושום היגיון, פשוט כדי לעשות לה טובה. נראה לי ברור שזה לא הכוונה, אלא מה הכוונה? שברגע שבן אדם חודר יותר ויותר לעומק ולפנימיות, אז ממילא הדברים החיצוניים הרבה פחות משפיעים עליו. אז זה בעצם אותו עיקרון שהעיקר גם בנושא הזה של הנישואים, וגם בנושא של היחס לתלמידי חכמים וכל זה, זה הפנימיות, לדעת שהפנימיות זה העיקר. עדיין אנחנו בשלושה פרקים, וסליחה המסכת הענית.
גם יוסי וגם מתנאל הזכירו את הפסוק של יחום מחי אל חי. אז יאיר בוכו, החברות השזכית ללמוד איתו שנה, וגם אני חשבנו שבגלת הרבן כתוב וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למטה אם יש בו דבר שתוכל לקיימו. אז גם אנחנו כשאנחנו עושים ערב של סיומים כזה, שזה נורא חשוב, חשוב שנלך מחי אל חי, וגם נדאג להתחיל מסכת החדשה כל אחד במה שהוא רוצה. ועוד דבר שכתוב, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז אני מאחל לכולנו שנזכה גם לגדול בתורה להיות תלמידי חכמים, וגם שנזכה להרבות שלום. הדרן הלך הרואה וסליק עלה, מסכת ברוך.
אל טיפמת יהודה, מה ההגדרה לגדולי הדור? אז הוא אמר, מרבים שלום בעולם. וכל אחד יבין ויחשוב. כן, נו? נתנד, תלף לעוד.
אני סיימתי מסכת גיטין וגם מועד קטן. רציתי לומר משהו שתפס אותי מסכת גיטין מדף צדיק, שכתוב אמר לרב פאפה לרבא, לא מצא בה לא ערבה ולא דבר מהו. מה זה דבר? שאין בו לא ערבה, כאילו שהאישה כאן בגדה והבעל, ולא דבר, ולא דבר שכאילו דבר נבזה אחר, כאילו אמרו, אמר לה, מדגל לרחמנה שגילתה לנו התורה גבי אונס, לא יוכל לשליחה כל ימיו. אדם, כאילו, זה מה שהיה לי קשה. התורה נתנה אונס לאדם שבא על בתולה ואנס אותה. אז האונס שהתורה נותנת זה לשלם לה 50 כסף, ולא יכל, לא, אם היא רוצה להתחתן איתו, ולא יוכל לשליח אותה כל ימיו, גם אם ירצה. אז היה לי קשה העונש הזה, כי דבר ראשון, איזה בחורה תרצה להתחתן עם אדם כזה מבזה שעשה את מה שעשה? ודבר שני, 50 כסף, כאילו העונש הזה לא היה נראה חמור, והדבר, העונש עצמו הוא דבר נבזה, נראה לי היום, כאילו, דבר מאוד נבזה ומאוד קשה, איך התורה כאילו, לא נראה שזה כל כך חמור, העונש שהתורה נותנת. אז באתי לרב ששר ושאלתי אותו לגבי זה, והוא אומר שהתורה מדברת על מצב אידיאלי, על מצב שלא קורה ביום, לא קורה וקורה פעם בדור אולי. אז במצב כזה שהמצב כאילו מתוקן והכל טוב, אם קורה נקודה אחת של נפילה למשל של דבר כזה, אז התורה נותנת תיקון לדבר הזה, שזה אם היא מתחתנת לא יוכל לגרש ומשלם 50 כסף. אבל למצב שיכול להיות שהיום, ואז בגלל זה נתנה כוח לחכמים לתקן תקנות, להפחיד את הבן אדם, כי התורה לא מפחידה את הבן אדם עם העונשים שהיא נותנת. היא לא רוצה להפחיד אותו, כי היא מדברת על מצב אידיאלי, אבל היא נותנת סמכות לחכמים, כי אם רואה שבדור הזה מתרבים הדברים הרעים האלה, היא נותנת להם סמכות לתת עונשים גם שיתריעו אותם. לכן הדבר הזה, העונש שהתורה נותנת לאותו אדם שעשה את המעשה הנבזה הזה, הוא לא נראה חמור, והוא לא באמת חמור כנראה, בגלל שזה מצב של, מדובר על מצב אידיאלי שכולם צדיקים, שכולם זה, וקורה פעם ב שאנשים נופלים או משהו כזה. אדון הלך המגרש וסליק עליו מסכת גיטין.
אני סיימתי את מסכתות חגיגה וברכות. במסכת חגיגה כתוב בסוף, אמר יש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת בפושי ישראל, קל בחומר במזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא בעובי דינר זהב? כמה שנים אין אור שולטת בו? פושי ישראל שמלאים מצוות כרימון, נכתיב כפלח רימון, רק עתך אל תקרי, רק עתך אלא רקנין שבך, על אחת כמה וכמה. התוספות מסביר את זה שאין בו אלא עובי דינר אחת. אומר בתנחומה, יש היה משה תמה על זה, אי אפשר שלא ישרף העץ, ואמר לו, לא, לא המקום כך, דרכי באש של מעלה, אש אוכלה ואש, אש אוכלה ואין אש מחלה, דכתיב והסנה איננו קל. הגמרא פה בא ללמד אותנו שאפילו פושעי ישראל שאמורים שאנשים נבזים, כאילו שמתייחסים אליהם באור שלילי, אז עדיין צריך להתייחס אליהם, והוא משווה אותו למזבח הזהב. שמזבח הזהב זה השאיפה של הקודש, זה בקודש, שבקודש, בבית המקדש, זה במקום הכי קדוש של עם ישראל, ועדיין יש בו מקום שמשווים בו לפושעי ישראל. ואפילו בו בתוספות הוא משווה את זה לסנה, שהסנה זה המקום הראשון שהשם מתגלה אל משה, הוא דבר איתו, ועדיין בכל זה הוא עדיין משווה את פושעי ישראל למזבח הזהב לפושעי ישראל. זה מראה לנו כמה צריך להיות אמפתיים ולהיות נחמדים לפושעי ישראל, שאפילו אם עושים משהו רע, עדיין צריך תמיד לקבל אותם ולהסתכל עליהם כאילו הם עדיין יכולים להגיע לדרגה של משה. תמיד יש להם את השאיפה שהם יכולים להיות במקום שמשתווה לסנה. גם במסכת ברכות בסוף מדובר שכתוב תלמידי חכמים רבים שלום בעולם, שאפילו יש שלא משנה מה, תמיד כל בנייך למודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך לבנייך, שכל דבר שהם עושים זה מתוך אהבה, מתוך אהבת הזולת. אפילו אנחנו עכשיו בימים של תשעת הימים של בית המקדש שנחרב על צנעת חינם, ואנחנו צריכים להפיץ אהבת חינם. הגמרות האלה כאילו מראות בבירור שצריך לאהוב, לא משנה אם זה פושעי ישראל, לא משנה מה, אנשים תמיד צריכים להפיץ אהבה, ושמתוך זה נזכה לבית המקדש שלישי במהרה בימינו. אדרן הלך הרואה וסליק עליו מסכת ברכות.
אנחנו אומרים קדיש כולם ביחד, כל אחד אומר במקום שלו אדרן הלך, פנים לשם, כל אחד אומר, מי שעוד לא אמר בקול אומר אדרן הלך לעצמו על הפרק האחרון מהמסכת. פיני, אתה לא אומר לנו פיני, ואז אומר את הקדיש כולם ביחד בקול רם, זה זכות גדולה מאוד בעשרה. את הקדיש אומרים, את הקדיש הגדול, קדיש של כבוד שמיים, אם תשימו לב למילים בארמית זה נפלא מאוד. כל אחד אומר לעצמו בכל רם כולם אדרן הלך, את הפרק שהוא מסיים שלוש פעמים. מי שרוצה יכול להגיד, יעזור שכשם שסיימתי מסכת זו, כן, כן לסיים את כל השס בעזרת השם. נגדל, נו? נגדל. אמן. כל המסיימים גם העטפות לנבחנים נגיל ונס
לזאת התורה
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.